שלום וברכה, שלומכם? יופי. טוב, אנחנו בעצם יוצאים לאיזושהי דרך לסדרת שיעורים, לא יודע כמה, שלושה, ארבעה שיעורים, שנקראים שישה רמזים באלול, והם התעסקו סביב הרמזים שיש על המילה אלול. למילה אלול מצאתי, אולי יש יותר, אני מצאתי שישה רמזים, חלק יותר ידועים וחלק פחות. הידועים, אלול זה אני לדודי ודודי לי, נכון? שתובת אני לדודי ודודי לי זה אלול, זה אחד. אחרי זה יש גם, מכירים? אל תגידו לי אני לאומן ואשתי לחמותי, זה מכירים את הבדיחה? איש לרעהו ומתנות לאביונים, נכון? יש גם ואשר לא צדע והאלוהים מינה לידו. כן? והאלוהים מינה לידו ושמתי, זה ראשי תיבות אלול. יש גם אומה לשם את לבבך ואת לבב זרעך. את לבבך ואת לבב, זה גם כן ראשי תיבות אלול. ויש את מה שמונח לפנינו, זה לא נוטריקון, אלא זה היפוך אותיות, מהפרק שאנחנו אומרים אותו כל יום, עכשיו אחרי התפילה, לדוד השם מורי ואישי, לולא האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים, ברח לי כאן מילה, קבל השם חזק ואמץ לבך וקבל השם. שישה רמזים, אנחנו כל פעם ננסה להתעסק עם איזה אחד מן הרמזים ולראות אחד או שני, אמרתי חמישה? מה ברח לי? איש לרעהו ומתנות לאביונים. אמרתי את זה?
אני לדודי איש לרעהו, מה השם? לולא האמנתי.
כן. עוד אחד אמרנו, אשר לא צדע והאלוהים מינה לידו. יש עוד אחד. לולא האמנתי לראות בטוב השם, אמרנו, אני תכף אזכר, יש שישה. הייתי צריך להביא את הדף יש לי דף עם הרמזים. טוב. אז אנחנו היום נתעסק עם הרמז, דווקא בחרתי להתחיל ברמז הזה, לולא האמנתי לראות בטוב השם, וסוג של איזו עבודה פנימית, ונקודת ההנחה שלנו היא שהפרשות שאנחנו צועדים בתוכם, פרשת שופטים, כי תצא, שהייתה ושתהיה, פרשות שמלוות את חודש אלול, הן בעצם תומנות בתוכם איזשהו תוכן פנימי, התייחסות לזמן שאנחנו נמצאים בו. כמו שאמר אדמור הזקן, שצריך ללכת עם הזמן, והזמן זה פרשת השבוע שבה אנחנו נמצאים. אז בין לבין הפרשיות האלו יש כאן איזה נקודה של התייחסות והייתי רוצה לנסות להציף אותה. הקדמה הקצרה. משה רבנו לכל אורך ספר דברים בוחר בשיטה מאוד מאוד מעניינת להתמודדות. משה רבנו בוחר להציף את כל הבעיות שעתידות להיות. אחד הפסוקים שחוזרים על עצמם הרבה מאוד בספר דברים זה כי תאמר בלבבך. מה? כי תאמר בלבבך את כל הצרות האפשריות, אני לא צריך לכבוש את הגויים, הם גדולים ממני, הערים גדולות ובצורות בשמיים, בני ענק, בני זה, כל הצרות האפשריות, משה רבנו אומר אותם, ומביא אותם לגילוי. זה שיטה. זאת אומרת, יש אפשרות אחת, זה להגיד, חבר'ה, יהיה בסדר, אל תדאגו, סמכו עליי, ויהיה בסדר. יש שיטה אחרת להגיד, לא. לא. פחד, אם לא נותנים לו מקום, אם לא מדברים עליו, אז הוא תופס יותר מקום ממשהו באמת. כמו חיית החושך, כן? ואז מדליקים את האור, אז היא מתכווצת או בורחת. אבל כשיש חושך ויש איזו אפלה, אז היא גדלה וגדלה, ואז זה נראה שהיא תופסת את כל המקום. כשאדם יש לו, מה שקורה לזה, כשאדם אין לו מקום שיגור בו הצער בליבו, אז הצער תופס לו את כל האישיות. אבל אם הוא, נגיד שמטריד אותנו איזה משהו, אנחנו לא יודעים מה נעשה איתו, משהו קטן. משהו קטן, אני יודע, קלקול קטן באוטו או בבית. אז כאילו, מה אני אעשה? הרגע שקבעת התור למוסך או לרופא או לטכנאי, זהו, נגמר. אז יש תור, הוא יבוא בעוד יומיים, שלושה, יטפל בעניין. נגמר הסיפור, זה כבר לא תופס את כל המרחב. אז לכן משה רבנו, הצורה שבעצם בה הוא בוחר לנקות את עם ישראל מכל החששות שמלווים אותם לקראת הכניסה לארץ, זה דווקא להציף את הדברים האלה ולדבר עליהם ולהגיד, כן, בוא נגיד, מה אתם אומרים? גם הטענה הזאת וגם הטענה הזאת וגם כל דבר משה רבנו מציף, מדבר, ואז בעצם זה פתאום רואים שזה לא כזה מפחיד כמו שנראה. אחת הסוגיות שמשה רבנו מתמודד איתם בפרשה שהייתה ושתהיה, זאת סוגיית הפחד מפני יציאה למלחמה. מדברים על זה? מה, מישהו מפחד פה? כן, מדברים. הנה, התורה מדברת על האפשרות הזאת שיש פחד ביציאה למלחמה. ואנחנו תכף נסתכל בפסוקים, אבל אתם מבינים, הפרשנים הפנימיים, הפרשנים שעוסקים בהקשרים הללו, מדברים על זה כשמדובר על מלחמה, מדובר גם על מלחמה על האויבים ממש, אבל גם במלחמה על האויב הגדול, זה היצר הרע שיש לאדם. ובעצם הפסוקים, יש ללמוד אותם לשני הכיוונים, גם כמובן תורתה של ארץ ישראל, איך יוצאים למלחמה באמת, וגם בעבודה פנימית, איך יוצאים למלחמה על הכוחות שמעכבים אותנו מלפרוץ. אז הפסוקים אומרים ככה, כי תצא למלחמה על אויביך, וראית הסוס ורכב, עם רב ממך, לא תראה מהם, כי אדוני אלוהיך עמך, המהלכה מארץ מצרים. בסדר? אל תפחד. עכשיו, כשאומרים למישהו, אל תפחד, הוא יותר מפחד. אל תפחד, אל תפחד. אני מפחד, מה זה אל תפחד? אז שם עובר כאן איזה פירוט, יש פה איזה פירוט. והיה כקורבכם אל המלחמה, וניגש הכהן ודיבר אל העם. ואמר עליהם, שמע ישראל, אתם קרבים היום למלחמה על אויביכם, אל ירח לבבכם, אל תראו ואל תחפזו ואל תארצו מפניהם. כי אדוני אלוהיכם, ההולך עמכם להילחם לכם אויביכם, להושיע אתכם. כבר, יש כאן איזה פירוט, זה לא רק אמירה סתמית, אל תפחד. יש כאן הסבר, למה אל תפחד? אתה לא לבד. יש שיר כזה, אל תפחד, אתה לא לבד, נכון? אתם מכירים? טוב, אתם לא מכירים שירים, אתם לא... חיים ישראל, שיהיה. זה מתאים לזה, שמע ישראל, חיים ישראל, איך שאתה זה. אז מסבירים פה, כי אדוני אלוהיכם, הולך עמכם, ילחם לכם, אויביכם, להושיע אתכם. בסדר גמור. טוב, אז כבר נראה יותר מעובד. ואז רצף הפסוקים הבא. ודיברו השוטרים אל העם לאמור, מי האיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו, ילך וישב לביתו, פן ימות במלחמה ואיש אחר יחנכם. ומי האיש אשר נטע כרם ולא חיללו, ילך וישוב לביתו פן ימות במלחמה וישחרר חללנו. ומי האיש אשר הרס אישה ולא לקחה, ילך וישוב לביתו פן ימות למלחמה וישחרר יקחינה. טוב. יספו השוטרים לדבר אל העם ואמרו, מי האיש הירא ורך הלבב, ילך וישוב לביתו ולא יימס את לבב אחיו כלבבו. אתם שמים לב שיש כאן בעצם חלוקה לשתי קבוצות. יש פה קבוצה ראשונה, בית, כרם ואישה, ואז התורה אומרת, ויספו השוטרים לדבר אל העם, מי האיש הירא ורך הלבב. יש כאן בעצם שני סוגים של פחדים. שני סוגים של פחדים. פחד אחד, נקרא לזה, הוא פחד לגיטימי. בסדר? הוא פחד לגיטימי. אנחנו יודעים שפחד זה מנגנון בריא. זה בעצם מנגנון אזהרה של הגוף, ששולח לנו פולסים, שמע, תיזהר. אתה נוסע מהר מדי, אתה הולך על קצה התאום, אתה... יש פחדים לגיטימיים. אדם התחיל איזה תהליך, והוא מפחד שהוא לא יסיים אותו. הוא התחיל, נסע אישה, קרם, איזה, והוא מפחד שהוא לא יסיים את זה. זה פחד לגיטימי. ובמקרים מסוימים, גם אפשר לתת גם לגיטימציה לפחד ולהגיד, טוב, בן אדם נמצא בכזה מצב רגיש, בכזה מקום, הוא התחיל, הוא לא יהיה מרוכז במלחמה, אפשר לשחרר אותו. בסדר. מדובר כאן כמובן במלחמת רשות, זה לא במלחמת מצווה, כי במלחמת מצווה אין שחרורים ואין שום דבר, אבל במלחמת רשות. אבל יש פחד שהוא לא לגיטימי. כלומר, מה זה לא לגיטימי? הוא קורה, אבל יש פחד שהוא... משהו כאן זה מה שקוראים פחד משתק. פחד משתק. וזה הירא ורך הלבב. ישוב לביתו. אתם מבינים, יש פה סיטואציה שבה האדם הוא לא מסוגל לצאת מהמעגל הפרטי שלו, בית, אישה, מהמעגל המוכר, וללכת למעגל כללי יותר של מלחמה, כי משהו משתק אותו מבפנים. ולמשהו הזה קוראים רכות לבב. ירא ורך הלבב.
מה?
אז
זה מצא
למה קיצוני. כן, אבל כאן מדובר על פחד עוד בכלל לפני, עוד לפני שיוצאים למלחמה, הוא מתחיל כבר לפחד. בדרך כלל אדם מפחד, שהוא ניצא בו לסכנה, אז הוא מפחד, אז הוא מתגבר. אבל כאן זה איזה מין פחד קדומני כזה, שהוא בכלל לא מאפשר לך לזוז. כאילו... מה קורה כאן? אז... רש"י אומר, רבי עקיבא, ירא ברך הלבב, רבי עקיבא אומר כמשמעו, שאינו יכול לעמוד בקשרי המלחמה ולראות חרב שלופה. מפחד המלחמה. רבי יוסי הגלילי אומר, הירא מהעבירות שבידו. לכך טלטה לו התורה לחזור על בית, כרם ואישה, לחסות על החוזרים בשביל העבירות שבידם, שלא יבינו שהם בעלי עבירה, והרואה הוא חוזר, אומר, שם הבן הבית, או נטע כרם, או ירס אישה. התורה דואגת לו שלא יתבייש. יש כאן בעצם שתי דעות. רבי עקיבא אומר, הוא פשוט מפחד ממלחמה, ורבי יוסי אומר, הוא מפחד מעבירות שבידו. אני רוצה לומר שבעצם מדובר על אותה דעה. על אותה דעה. לא, אני בעצם, מי שאומר את זה, זה ארוחיים הקדוש, לא הבאתי אותו כאן, אבל ארוחיים הקדוש הולך בכיוון הזה. מה זה הירא מעבירות שבידו? מה, זה בעצם בן אדם שאומר, אני יודע, עשיתי עבירות, עכשיו במלחמה הסגרו איתי חשבון. ינקמו בי, עכשיו הכדור דווקא יתפוס אותי, כי אני עשיתי כל מיני עבירות. זה הכוונה? אור החיים אומר, לא. הכוונה היא אחרת. הכוונה היא שמדובר באדם שעבר עבירות. איזה עבירות, והוא לא דווקא, הוא לא יודע עכשיו על איזה עבירה ספציפית שהוא עשה, אבל החוויה הפנימית שלו היא של אדם שלא מצליח. שאדם שקיבל על עצמו כל מיני דברים, אבל עבר עליהם. שנתנו לו אתגרים בדמותם של המצוות, והוא לא הצליח. ולכן בתוך הלב פנימה מנוסח איזה משפט פנימי שאומר, אני בעצם, בכל דבר שכרוך במאבק, אני תמיד מפסיד. תמיד מפסיד. ולכן עדיף לא ללכת. זה המשפט הפנימי שמנוסח. עדיף לא לצאת למלחמה. כי במלחמה יש מאבק, יש פה קשרי מלחמה, יש כאן צורך להתאמץ ולהתגבר. ואני, בחוויה הפנימית שלי, כל פעם שהיה איזה אתגר, איזה מאמץ, נכשלתי. אז לכן העבירות גורמות לו לראה, לא איזה עבירה ספציפית, אלא המצב שבו האדם עובר עבירות, גורם לאדם להיות פחדן. פחדן ממה? פחדן מתמודדות. פחד מתמודדות. אני לא רוצה בכלל להגיע להתמודדות, כי אני מפחד שאני אקשל. כי אני מפחד שאני אתבזה. כי אני מפחד שאני לא אצליח. ולכן, בן אדם בונה לעצמו איזה מין מקום מוכר. לא משנה שהמקום המוכר הזה הוא גרוע, המקום המוכר הזה הוא לא טוב, המקום המוכר הזה הוא דורך במקום, אבל זה מוכר, לפחות זה מוכר. העיקר, מה זה?
אזור נוחות,
זה המילה, בדיוק. אזור נוחות, מוכר, העיקר לא להגיע למקומות שמצריכים ממני התמודדות, לא להגיע לקירות. כאן נוח לי, כאן טוב לי, אתה עושה, הכל בסדר.
הכל בסדר.
זה נוח. כן, זה נוח. זה נוח. פחד מהתמודדות. זה בעצם מה שמדובר כאן. והפחד מתמודדות משתק. עכשיו תדעו לכם, אם אני מנסה קצת לתרגם את מה ש... את מערכת היחסים שלנו עם הכוחות שעוצרים אותנו, היצר הרע או איך שתקראו לזה, מאוד מאוד קל לדמות את זה לטרור. טרור. הרי אתם יודעים ששום ארגון טרור מעולם לא הצליח לנצח מדינה. אין לו כוח לנצח מדינה, נכון? אבל ארגון טרור, איך שהוא עובד, זה פשוט, הוא מטיל פחד. הוא זורע פחד. ולאט לאט הוא משבש את החיים, עד כדי כך שאנשים מתחילים להימנע מכל מיני דברים, כי אולי. אז זה בדיוק מה שקורה כאן. כלומר, האדם, כל אחד ניסה מאיתם, כל אחד ניסה פעם, פעמיים, שלוש בחיים שלו, תדליק אותם במזגן, פעם, פעמיים בחיים שלו, קצת לנסות להשתנות, לנסות לקחת לצאת מעצמו, להתחיל איזה, אפילו, אתם יודעים, אפילו בדברים גופניים, יש אנשים עושים, נגיד, דיאטה. אתה רואה אותם מרזים, ירד 40 קילו, עלה 50. בעצבים של הזה, אכל את הכל. אז הוא אומר, עזוב, לא דיאטה, תשאיר אותי כאן במקום, לא רוצה את כל התנודות האלה, למה אני יודע מה קורה לי אחרי. חוויה של כישלון, לא מוצלחת, אז הוא כבר לא רוצה לזוז. זה הפחד. באמת, באיזשהו מקום, בעומק, אנחנו מפחדים להשתנות. אנחנו מדברים הרבה על שינוי, מדברים הרבה על זה בחודש אלול, יש הזדמנות כאן להשתנות וכאלה, אבל בעומק, אצל כל אחד מאיתנו קיים איזשהו פחד משינוי, כי שינוי בדרך כלל דורש מחירים. המחירים האלה יכולים להיות מחירים של מראה. מה זה אומר אם אני אשתנה? מה, מעכשיו אני אראה כמו האלה שאני... אין מצב שאני אראה ככה, שאני לא הולך עם הטישרט האהוב שלי, להתחיל עם איזה חולצה עם כפתורים וכיס, מה זה שייך? זה יכול להיות שינוי פנימי. רגע, אז מה זה אומר? מה אני עכשיו אמור לעשות עם כל הדיסקים ששמעתי עד היום? יש לי 200 כאלה. זהו. אני לא אומר שדווקא התשובה היא זהו, אבל השאלה היא כזאת. שינוי דורש כל כך הרבה, תהליך כזה דורש כל כך הרבה שינויים, שאנחנו מפחדים בעומק, באיזשהו נקודה, מפחדים ללכת עליו. מפחדים. טוב, יאללה, טוב לי כבר להישאר כאן, פה יושב כי הביטיה. כאן נמצא, כאן היה, לא רוצה לזוז, לא ימינה ולא שמאלה. תראו איך מתאר את זה הרב קוק באורות התשובה. שזה ספר מדהים, לגמרי. לא יאומן איך הרב תיאר כל כך הרבה דברים בתשובה, וכזה ספר אינסופי. צריך כמה גלגולי חיים כדי ללמוד אותו כמו שצריך, אולי אפשר. מחשכי ההוויה אלופים בפחדי שווא, שמאפליהם מתפשטים בנשמות היחיד והציבור, בנפש העולם המקושר בתנאי הלחץ, מחוקים מעיקים על חופשתו האמיתית. בעל התשובה מפחד. מפחד! שאבונותיו כבר איבדו ושתקוותו כבר אפסה. זהו, אין סיכוי לתקן. בסדר, אומרים, הרבנים מדברים, מחייכים, שאפשר לשנות ולתקן. אבל אני כבר יודע באיזשהו מקום בלב פנימה, שאני אגיד לעצמי כן, 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 ואני אשתנה, אבל יהיה קצת משהו באלול, ואחרי זה בחשבן, לאט לאט אנחנו נגלוש למסלול הרגיל, וחוזר חלילה כזה. ובסדר, שנה, שנתיים, אולי אפשר, הצלחנו להניע את הגלגל, אבל אחרי כך וכך שנים, אז אנחנו איזה משפט כזה מפוקפק, מפקפק במשפט פנימי כזה שמפקפק בכלל בכל ההתכנות של התהליך הזה כבר צף ועולה. בעל התשובה מפחד. שאבונותיו כבר איבדו ותקוותו כבר אפסה. ואיננו יודע שבתוך פחדו כבר כל אורות הצלתו מונחים בגניזתם. עוד נבין את המשפט הזה. פחדה הארץ גם כן ולהוציאה את העץ בשלמותו, שיהיה טעמו כטעם פרי. הנה עוד דוגמה לפחד. אדם מפחד להוציא את עצמו אל הפועל. למה? מה יגידו? מה יאמרו? היום זה כבר לא ככה, אבל ברוך השם שזה לא ככה, אבל אני זוכר שלפני הרבה שנים, כשאני הייתי תלמיד בישיבה, אז אם מישהו כתב איזה שיר, היה אלון של התלמידים, אם איזה תלמיד כתב איזה שיר לפרסם, אז כולם אמרו, מה קורה לו? הוא בסדר, הכל... צריך לבדוק אם הוא כותב שירים, מה זה פה הדבר הזה? איפה היצירתיות הזאת? אנשים פחדים, רגע, יש לי איזה מטען פנימי, אני רוצה להוציא אותו אל הפועל בחוץ, ופחדה, האדמה מפחדת להוציא את הכוחות שלה. כי אולי יגידו, אולי יצחקו עליו, אולי יגידו מה זה, אולי... כן? יש לאדם איזה רצון פנימי, אבל הוא מפחד מהחברה. כן, מה, עכשיו אני... בדיוק, אני כבר יש לי תדמית, אני כבר... מה, עכשיו אני אשתנה, מה פתאום אני... אני זוכר ש... לפני שהתחלתי לגדל זקן, אז התלבטתי. כן, צריך להתלבט, נכון? זה לא... בוא נגיד ככה, לא המשכתי אותו מספירת העומר. זה לא היה הקטע. אלא כתחילה. התלבטתי, מה, אני גדל זקן, אני שהיה לי כזה בייבי פייס ומתוק וככה וזה, עם הגומות והכל, גדל זקן עכשיו, מה צריך להיות? איך הוא ייראה גם? זה. טוב, אמרתי, יאללה, הולכים על זה. איך שהתחלתי, דפקת לי חבר בבית, בדלת, פותח, אמר לי, מה? גם אתה? כאילו, זה הכניס לי כזה. זה אוקיי, גם אני, מה הבעיות שלך? כן, דקה. שינויים, הם דורשים מחירים, אנחנו... אז אולי נשאר, מה יש לדעתי בלי זקן, אפשר להיות רב בלי זקן, יש רבנים חשובים, אין להם זקן, נכון? אז פוחדים, בעל התשובה מפחד, שאבונותיו כבר איבדו ושתקוותו כבר אפסה. פחדה הארץ גם כן ולהוציאה את העץ בשלמותו, שיהיה טעמו כטעם פריו. פחדה הלבנה מפני ההתחרות של שני מלאכים בכתר אחד. יש אנשים שהם מפחדים. אם עוד מישהו עומד לידם, אז הם כבר הולכים לאחור רגע בשבילו, אולי אני תופס לו, אולי אני מפריע, אולי ישר הוא מוותר. למה? אולי שניכם ביחד. מה זה ההליכה הזאת לאחור? בוא, תהיה, נוכח. לא, אולי... אני מפחד להתחרות איתו. לא שאנחנו מעודדים תחרות כמובן, אבל אני מפחד להיות, כי אני מפחד אולי להפסיד, אולי אתה יותר מתאים, אולי זה דווקא מגיע לך. מפחדת היא האנושיות מפני ערכי החופש הבהירים והרוממים, מפחד הוא כל העולם הזה מפני הופעתו של העולם הבא הנהדר בקודש. העולם הזה מפחד מהעולם הבא. שמעתי בשם הרב שטיינזלץ, שהוא נתן דוגמה כל כך יפה, אומר, מערכת היחסים שלנו עם הקדוש ברוך הוא, חלק מהמקרים דומה למערכות יחסים של הורים, עם ההורים של ילדים לא כל כך טובים הילדים האלה, עם ההורים שלהם הזקנים. אז הילדים לוקחים את ההורים האלה לבית אבות, הכי טוב, הכי טוב, שיש וזה, טיפול מסור, אין מה זה. הם באים לבקר אותם פעמיים ביום. יש להם רק בקשה אחת אל ההורים, אל תבואו אלינו הביתה. נבקר אתכם כמה שאתם רוצים שם, אבל אל תבואו אלינו הביתה. ככה אנחנו בחלק מהמקרים מתייחסים לקדוש ברוך הוא. מה אתה רוצה, בית כנסת? נבוא. תפילה? יהיה. קביעות תמונת תורה בסדר, אבל תן לנו לחיות חיים אזרחיים. חיים רגילים, בין לבין, רוצים לחיות רגיל, תן לנו לאכול, ליהנות, לבלות, כן, כאילו רגיל, ואנחנו נקדיש לך מעשר כזה וכזה. אנחנו לא רוצים באמת להשתנות. לא רוצים שהעולם הבא יהיה נוכח בכל פנייה ופנייה של העולם הזה שלנו. באכילה ובשתייה ובשינה ובבחירת מקום העיסוק, מקום העבודה ומקום המגורים, ובבחירת הספרים שאני קורא, לוקח בספרייה, ובבחירת הדיסקים שאני שומע. לא, עזוב אותי, עזוב, אני אבוא למנחה ולערבית והכל, אל תשגע אותי כל היום. בעוד שהתביעה היא בדיוק הפוכה, שלא יהיה אף אחד מאיתנו מנוח. לרגע אחד. אתה שומע משהו? שלא יהיה אף אחד מאיתנו מנוח לרגע אחד כאילו, מהנוכחות האלוקית שכל הזמן ממלאת וסובבת. נכון, יש זמנים שאנחנו בהם עוסקים בזה, ויש זמנים שאנחנו בהם לא עוסקים בזה, אבל הנוכחות היא נוכחות מתמדת. מפחד הוא, אה? זה מלחיץ. נכון, על זה אנחנו מדברים. זה לא רק שזה מלחיץ, זה מפחיד. זה הסוגיה. ובגלל שהעולם הזה מפחד מהעולם הבא, אז הוא יוצר לעצמו מחסומים. אני לא אזוז אליך, אתה לא תזוז אליי, וככה זה המצב. נכון? אנחנו ננסה לענות, למה זה לא מלחיץ? אנחנו הרי בשישה רמזים באלול, התחלנו כאן מאיזה רמז. כן.
זה מפחד במובן שמשתק?
אז התחלנו, פחד משתק. כן, פחד משתק, פחד שאומר, לא, אני... כל תזוזה שאני עכשיו עושה, אתה יודע איזה משמעות יש לה? אם אני עכשיו אתחיל לחשוב על הקדוש ברוך הוא כל הזמן, אי אפשר לזוז. פעם באתי לאיזה מקום אחד, הייתי צעיר מאוד, כיתה י"א, ממש באתי לאיזה ישיבה, אז פגשתי שם איזה בחור שהיה כמה שנים מעליי, אז אני אומר לו, אלן, קראו לו אבי, אבי אלן, אמר לי, מה קרה? מה זה? אמר לי, אסור לדבר. למה אסור לדבר? לשון הרע. אמרתי לו, מה אמרתי לך? לא, אתה לא יודע, לשון הרע, אסור לדבר. הוא שם, הכנס לכזה, זה הסטרס כזה, שכל מילה שאתה מוציא, זה לשון הרע. לקחתי את הרגליים, ברחתי משם. הלחיץ אותי הדבר הזה, מה זה הדברים האלה? לא, אתה יודע, אני רוצה לדבר, מה זה הדברים האלה? מלחיץ! ככה, כל כבד, ייחסתי גם לאיזה שיעור, כול היה שקיט, אף אחד לא שאל שאלה, כול היה כבד כזה ושקיט, והרב דיבר בי שקיט, והכול היה... אמרתי, סליחה, לא מתאים לי כל העולם הזה, ככה, הלכתי. כן? פוחד הוא העולם הזה מפני ההופעתו של העולם הבא, נאמר הקודש. טוב, עד כאן זה הבעיות. עכשיו ננסה להבין את ה... לאן אנחנו הולכים. תראו. אנחנו, בדיוק היום מישהו שלח לי איזה מייל. איזה חבר שלח לי מייל. כותרת אלול. אלול. ואז פותחים, יש איזו מודעה. הזמנה לבית משפט. הנך מוזמן לבית משפט. זה עוד חודש בית משפט. ואתה, זה ידונו אותך. יערו לך מה זה. אתה יכול להביא... העונשים האפשריים, גיהנום, שריפה, מודעה כזאת, זה. אתה יכול, אבל אם תודה, ירחמו עליך, אתה יכול להביא סנגורים, את רבי יונה, שערי יונה, רבי יונה מגירונדי, ועוד כל מיני זה. אז ככה זה מפחיד, אז כתבתי לו, לא סתם במודעה, זה כאילו מודעה, אמרתי, לא סתם במודעה הזאת, אין הפניה לספר אורות התשובה. זה כאילו, זה... ומה שאני בא לומר, זה ש... המקור של הפחד הזה, בעומק שלו, הוא נובע מכך שאנחנו תופסים את המפגש שלנו עם הקדוש ברוך הוא בראש השנה. בואו נלך על הדוגמה יותר מתונה, כמו טסט לאוטו. יש כאן אנשים רחבים? אין פה, אתם כולכם ברחבים? יהיה לכם רחבים. טסט לאוטו. זה סיטואציה, מה זה לא נעימה? למה אתה מגיע למקום שמחפשים לך את הכישלונות, הרי הם מחפשים להכשיל אותך, נכון? מסתכל לך מתחת, מסתכל לך למעלה, תעשה ככה עם ההגה, תרימו, מה אתה בודק אותי כל כך? האוטו זה נושא מצוין שנה שלמה, מה אתה נכנס לי מאחורה שם? כן, ראיתי איזה פרסומת, נסענו לנחם את דני באשדוד, אז ראיתי שם איזה פרסומת על איזה אוטובוס. טסט לאוטו, אנחנו לא נושכים, תבוא אלינו. כן, כאילו, אבל זה ידוע שבמכונת, זה מפחידים. אז אנחנו ככה, וואלה, רוצים לעבור את הטסט. שמים סלוטף מאחורה על המנורה, שמים איזה תוסף למנוע שלא יעשה עשן, מן השמאל להצדקה, פה שם תפילות, סליחות. עברנו את הטסט, עד השנה הבאה, מדבקה עם הניקוב, ממשיכים הלאה. בעומק זה, בעומק, לא בעומק אולי, בשטחיות, זה התחושה, זה התפיסה. ואז באמת, כשזו התפיסה, אז אנחנו, זה מין מערכת יחסים כזאת, תשמע, אתה לא תזוז, אני לא יזוז, נצליח איכשהו לעבור אחת השנים להיות אמונה להתנגש. אבל האמת היא הפוכה לגמרי. האמת היא שהקדוש ברוך הוא, במיוחד בראש השנה, נכון שזה יום דין, אבל רק לא גילו לנו דבר אחד, שהשופט בצד שלנו. השופט רוצה לזכות אותנו. ראש השנה הרבה יותר משהו יום דין, הוא דומה ליום שבו האבא, כמו המשחק הזה של אבא וילדים, אומר מי יבוא אליי? מי יבוא אליי? מי יבוא? מי יבוא? צריך לבוא אליו. ולכן, בעצם, הפחד שלנו משינוי נובע מאיזה תחושה שאם נלך על זה ולא נצליח, אף אחד לא יהיה שם כדי לאסוף אותנו. אף אחד לא יהיה שם כדי להרים אותנו. אבל דוד המלך, שדרך אגב בעצמו מתמודד עם סוגיית הפחד במזמור הזה שאנחנו כרגע עסוקים בו. כי המזמור הזה מתחיל בפסוק לדוד אדוני אורי ואישי, ממי יירא? אדוני מעוז חיי, ממי יפחד? אז הפסוק הראשון כבר עוסק בנושא הפחד. ודוד בעצם נותן לנו כאן את הפתרון. כשאדם אומר, מבין, שאנחנו מבינים בעצמנו, שאם הקדוש ברוך הוא לא הטסטר שלנו, אלא הוא האור והישע שלנו, אנחנו מבינים שהסיכוי האמיתי שלנו באמת להשתנות, ובאמת להתקדם בחיים, ולחולל שינוי, ואפשר לחולל שינוי, והשינוי הוא לא רק על הפרטים הקטנים של המעשים, אלא השינוי הוא על החזון של החיים, על התפיסה הכוללת שלהם, לאן החיים האלה שלי הולכים? מה התכלית של כל הדברים האלה שאני עושה? מה אני רוצה שיקרה בחיים שלי? על זה צריך לעשות תשובה, זה העניין. על המגמה, הפרטים אחרי זה מסדרים אותם. אבל על המגמה של החיים, לאן אני רוצה שכל הדבר הזה ינוע? ואם אדם מאמין שבאמת אפשר לעשות שינוי, ואנחנו רואים כאן במכון מאיר כל יום אנשים שמאמינים בזה וגם עושים את השינוי הזה, כן? אז היכולת האמיתית לעשות שינוי היא תלויה ועומדת בכך שבכל אחד מאיתנו ישנה נקודה אלוקית אינסופית שמנחמת, שמתהרת, שמקדשת, שנמצאת, שלא מתבטלת, שקוראת לאדם לשוב אל עצמו ולמקוריות שלו. כשאנחנו מבינים שבתוך כל אחד מאיתנו, למרות כל הדברים שעשינו וכל החטאים וכל הכישלונות, אבל כל הכישלונות זה הכל בצדדים החיצוניים, בחומר, אבל ברוח, בנקודה הפנימית, לא חל שום פגימה. אז משם דווקא מקבלים את הכוח להשתנות. לא רק שהקדוש ברוך הוא לא איזה טסטר שמחכה שניכשל, אלא להפך, מי שייתן לנו את הכוח להשתנות זה הוא בעצמו. אם נחזור אליו. אם נחזור אליו, אם באמת נבוא אליו ונגיד לו, הקדוש ברוך הוא, אנחנו רוצים, תן לנו את הכוח. אתה רוצה? הבא להתאר, מסייעים לו, פותחים לו. הרב מקוסק אומר, פיתחו לי פתח כחודו של מחט, ואני אפתח לכם פתח כחודו של אולם, כפתחו של אולם, ואומרים, הרב מקוסק אומר, כפתחו של מחט, קטן, אבל דוקר, אבל אמיתי, אבל נוקב, באמת תרצה, תבוא באמת ותרצה. עכשיו, מה הבעיה? הבעיה שאנחנו לא מספיק מאמינים. שהוא כל כך רוצה בטובתנו, זאת נראית לנו עסקה לא הגיונית. איפה כאן הקאץ'? איפה פה? הרי מישהו כאן בא לדפוק אותי, לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא אומר לי, תשמע, בוא תעשה מצוות, יהיה לך טוב בעולם הזה, וגם תקבל שכר לעולם הבא. משהו פה לא הגיוני, איפה פה? אה? לא רגילים. איפה כאן ה-299 במבצע, אבל המוצר האופי עולה פי 5? איפה זה מסתתר? זה לא מסתתר. זה באמת ככה. הטוב האינסופי רוצה שגם לנו יהיה טוב. אנחנו מאמינים בזה? זה מה שצריך. להאמין שהטוב האינסופי רוצה שגם לנו יהיה טוב. שיהיה לנו טוב ושנצליח ושנשמח. אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. הקדוש ברוך הוא חפץ לצדק. זה אחת הדוגמאות, זה כן. למה יש כל כך הרבה מצוות? אוף, כל כך הרבה מצוות. איך אפשר לא להיכשל? תרי"ג מצוות, בטח שאני אקשל, אני אעשה חלק מהעבירות. אי אפשר לתת איזה מצווה אחת, שתיים, שוטה שבעולם, אומרים לבן אדם הזה. הפוך! רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפי כך הרבה להם תורה ומצוות. נתן לכם מלא מצוות, בטוח ככה תקיימו קצת. גם האדם הכי רחוק, אין מצב שהוא לא קיים איזה מצווה. כן, קמת, רב שלמה זלמן אומר, הרי יש את המצווה הזאת, נכון, הלכה, איך מתלבשים בבוקר, נכון, עם הנעליים וזה. למה? מה הסיפור? טוב, הרב קוק מסביר בעין היה, זה להגביר את כוח הימין, הכוח השמאל וכולי עניינים נשגבים, ודאי. רב שלמה זלמן אומר, תשמע, אתה קם בבוקר, אתה צריך להתלבש, נכון? אתה לא תלך עם פיג'אמה לעבודה. הקדוש ברוך הוא אומר, אתה גם ככה צריך להתלבש? תן לי להפוך לך את זה למצווה. מה אכפת? חסים את רגל ימין, קיימת רצון לבורא דבר. על הדרך! תרוויח! ככה הקדוש ברוך הוא רוצה. אנחנו כל כך לא מאמינים שזה יכול להיות כל כך טוב. איפה כזה מסתתר? איפה? מה, באמת זה יכול להיות כמו שזה? אומר דוד המלך, לולא האמנתי לראות בטוב אדוני בארץ חיים. ארץ חיים זה הארץ כאן, לא שם. הרבה פעמים אנחנו אומרים, טוב, העולם הזה מלא כללות, מלא צרות, מלא איסורים. לעולם הבא, שם יהיה לנו טוב. אבל זה לא מה שדוד המלך אומר. דוד המלך אומר, לולא האמנתי לראות, כאן חסר המילה ארץ חיים, לולא האמנתי לראות בטוב אדוני בארץ חיים. פה יכול להיות טוב, טוב השם. אבל מה הבעיה? לולא האמנתי. אני לא מספיק מאמין בזה. אבל אם תהפוך את הלולה, תקבל אלול. באלול הגיע הזמן להאמין שהקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה לנו טוב. רוצה, פותח לנו את כל האפשרויות. ומבקש מאיתנו להפסיק לפחד. להפסיק לפחד מלהשתנות, כי הוא יהיה איתנו. כי הוא ייתן לנו את הכוח לשינוי. יש פסוק בשיר השירים. איך זה מתחיל הפסוק? הוא מסתיים, ועל פתחנו כל מגדים, חדשים גם ישנים, דודי צפנתי לך. אבל איך הוא מתחיל? נו, ספרדים. צח! איזה פסוק? ועל פתחנו, אני אומר לך את ה... לא משנה, כל פנים, ועל פתחנו כל מגדים, חדשים גם ישנים, דודי צפנתי לך. על פתחנו, הכוונה, מעבר לדלת. הכל נמצא. כל מגדים, חדשים, ישנים, הכל צפון. למי? לך. רק תפתח עיניים. פתחת? הדודאים נתנו ריח. איך לא זכרת? הדודאים נתנו ריח, ועל פתחנו כל מגדים, חדשים גם ישנים, דודי צפנתי לך. מי ייתן לך כאח לי? יונק שדה, אם ימצא רמר, עוד איזה רגע, נכון. אז על פתחנו כל מגדים. עכשיו, לפעמים זה תנועה קטנה. רבי נחמן מברסלב אומר, הרבה פעמים אנחנו רואים איזה קיר, נראה לנו חסום. זה קורי הקביש. זה כולה קורי הקביש, תעבור דרך זה, אתה עובר את הכל, זה בכלל לא כואב, תעבור. מפחדים, לא, אני מפחד לנסות, אם אני אנסה, מי יודע מה, ככה. חוויתי כבר כישלונות פעם, אז לא הצלחתי. לך על זה, הקדוש ברוך הוא איתך, הקדוש ברוך הוא איתנו. זה מה שאומר דוד המלך, כאן בפרק הזה. כל מהלך התשובה הוא בדיוק העניין הזה. לא רק שזה לא מישהו שמחכה בסוף הדרך עם איזה סטופר ואומר, בוא אני אבדוק עכשיו מה קורה כאן. כמה נקודות טובות וכמה נקודות רעות וחסר לך עם הנקודות הזה שלך. אלא יש כאן מישהו שרוצה לזכות אותנו. ולכן הקדוש ברוך הוא עושה לנו יום הדין, אבל מהר מאוד אחר כך הוא אומר לנו, רגע, לא נגמר הסיפור, יש יום כיפור, הכל מתכפר, הכל נמחק, הכל נמחל, הכל נעלם. צמוד, שטר ושברו בצידו. לא כדי שלא נחזור בתשובה באמת, אלא כדי שנבין את ההקשר כולו. ולכן, כן, האבן עזרא אומר, דבר מדהים. הוא אומר ככה, מי האיש הירא ורך הלבב? הוא אומר, ירא זה מי שירא להכות אחרים. רך לבב זה מי שמפחד לקבל מכות. לא רוצה. עכשיו, כל יציאה לדרך חדשה, כל יציאה לשינוי, צריך לקחת בחשבון שנחטוף קצת מכות. נכון? יהיה קצת שריטות. מההורים. שואל את זהורית, האם בן אדם דתי שזורם עם החיים ולא עוצר, ושואל את עצמו שאלות על המטרה שלו בחיים מתוך שלא היה לו כוח לשינויים, אפשר להשוות אותו לחילוני, שגדל לבית חילוני ולא בירר, השאלה שלי, האם זה על אותן מוזניים? למה להשוות? כל אחד עם עצמו, לא יודע להשוות כאן בין יהודים, כל אחד צריך לשאול את עצמו, את השאלות האלה, בין אם הוא אדם חילוני, בין אם הוא דתי. בוא נאמר ככה, אני מוכן לענות לך זהורית, שבדרך כלל, האדם דתי הוא במצב הרבה יותר בעייתי. בסדר? במצב הרבה יותר בעייתי. כי מעל החיים שלו מרחפת איזו כותרת מעצבנת שנקראת בסדר. בסך הכל אני בסדר. אני שומר השבת, אני עושה... הכל בסדר, 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 בסדר. אבל כל הכיוון של החיים שלך הוא מאוד מאוד נמוך. מאוד מאוד בינוני, ולא על זה מדובר, זה... איפה כאן התשובה, איפה כאן הלט, איפה כאן האהבה, איפה הקרבה, איפה עבודת, איפה? הכל בסדר. אז זה יותר עדין, זה יותר דק, קשה יותר, אדם שהוא בגלוי עושה מעשים שהם לא מתוקנים וכו', אז התיקון הוא ברור מול העיניים, אבל דווקא מי שהתיקון אצלו לא כזה ברור, אז שם זה יותר בעייתי. אז לכן אומר דוד המלך, אז התחלנו לגבר על האבן עזרא, הירא ורך הלבב, רך הלבב זה מי שמפחד לקבל מכות. מפחד לקבל מכות. מי האיש הירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו. פחד משינוי זאת סוגיה בתשובה. סוגיה. וכל מי שמתחיל תהליך כזה, צריך לדעת שתהליך תשובה הוא דורש אומץ. ואת האומץ מאיפה אנחנו מקבלים? מהקדוש ברוך הוא. לא רק שהוא לא רוצה שחס וחלילה ניכשל, ולא רק שהוא לא עומד שם בתור איזה מין שופט ניטרלי, אלא מי שנותן לנו את הכוח האמיתי להשתנות, זה היכולת לחזור אליו יתברך. אליו יתברך, שם זה מוקד השינוי, שם זה מקור ההתחדשות, שם זה מקור ההתפעמות, שם זה החיים החדשים שמוזרמים בנו, ממנו יתברך, מהנשמה, מהצינור האינסופי, אם רק אדם פותח הוא מקבל עוד ועוד שפע של זרימת התחדשות שהוא מצליח בה גם. וזה מה שאומר דוד המלך. לדוד אדוני אורי ואישי, ממי יראה, אם הקדוש ברוך הוא האור שלי, אם אני מאמין שהקדוש ברוך הוא הישע שלי, אם אני מאמין שהקדוש ברוך הוא יהיה איתי, גם כשאני איפול, הוא יהיה איתי. גם כשאני עלה למעלה הוא יהיה איתי. אם אשא שמיים, שם אתה. אציע שאול, הנה כאן. אם הקדוש ברוך הוא האור והישע שלי, אם הקדוש ברוך הוא מעוז חיי, זה אליו אני חוזר, איתו אני מדבר, ממנו אני מבקש. ממי יירא? מי יכול עליי? אז יבזה אותי בשר ודם? בסדר, אני עם הקדוש ברוך הוא, אני יודע מה הערך שלי. אז יהיה לי קשיים של כאלה ואחרים, כלכלים? בסדר, אני עם הקדוש ברוך הוא, אני איתו. והעבודה הפנימית זה, לולא האמנתי לראות בטוב השם. שנאמין. נאמין שהוא באמת אוהב אותנו. שנשתחרר מהתפיסות העולם הזהיות האלו, שכאן בעולם הזה באמת כל דבר יש לו אינטרס. כל אחד הוא עושה משהו כי רוצה להרוויח איזה משהו, ואין רק דברים, אין רק מבצעים. אין איזה, אתה רוצה משהו בחצי חינם, אתה הולך, קונה, פתאום אתה... בדיוק עכשיו, לא מזמן, היה לנו איזה סיפור עם איזה כרטיס אשראי, שאמרו לי אשתי, שזה רק בחינם, וזה, רק צריכה לקנות שלושה דברים, פתאום אני רואה שעל החינם הזה יורדים לנו כל מיני חיובים, כל חודש וזה, כבר חצי שנה. חינם. חינם, ואופס, תרחו 200 שקל. כן? אין חינם. ואתה מתקשר, מתקשר ממך, לא שמת לב, שם איזה כוכבית, מתחת שמפנה על הגב בדף מאחורה, שמפנה לחוזה של החברה, שאומר שמותר לה. אז הקדוש ברוך הוא לא ככה, לא חברת אשראי וכן על זה הדרך. לולא האמנתי לראות בטוב אדוני בארץ חיים. הבעיה היא שאנחנו לא מספיק מאמינים בטוב השם בארץ חיים. אז צריך להפוך את הלולא לאלול. באלול, זמן של אהבה, זמן של קרבה, זמן של התחלה מחדש, זמן של חיפוש הדדי, אנחנו רוצים להיפגש עם היכולת אותי להאמין שהקדוש ברוך הוא רוצה שבאמת יהיה לנו טוב. טוב לכל אחד ואחד מאיתנו, וטוב לעם ישראל, וטוב למכון מאיר, וטוב לכולם. טוב, טוב, חפץ, הטוב להטיב, משהו אינסופי שאנחנו בכלל יכולים לדמיין. ומכוח הדבר הזה ללכת ולעשות שינויים. בלי לפחד. בלי לפחד. אל תבחר, אתה לא לבד. הקדוש ברוך הוא איתך, ללכת על השינויים, לעשות אותם, כי מי שהולך על השינויים, בלב טוב, בלב אמיתי, ככה, הולך עליהם, רוצה אותם, אנחנו באמת, רואים את זה כל כך הרבה פעמים בחיים, אתה עושה צעד קטן, אתה רואה כמה סייעתא דשמיא, אתה זוכה, למה שבכלל לא דמיינת ולא תיארת. אתה עשית צעד קטן, בום, פתחו לך פתח גדול. אבל את הצעד הקטן אף אחד יעשה במקומך, ואם אדם יפחד, הוא לא יזוז. ימשיך להיות בפחד משתק. אז לכן, לולא האמנתי לראות בטוב אדוני בארץ חיים, קווה אל אדוני, חזק ויאמץ ליבך, וקווה אל אדוני. בעזרת השם, בשבוע הבא ניפגש כאן, באותו מקום, באותה שעה, לרמז הבא. ואני חייב לך עוד רמז, נכון? רק חמישה. חייב לכלל ישראל, לאומה לדורותיה. אך טוב.